כל חי תמיד איתי, כל חי.
אומקה דליבה, עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב. פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל. כבר ברחנו את חודש אדר, והוא תכף יהיה כאן. איך זה נתקע לי בגרון, בהבדלה, במוצש האחרון, שתמיד שרים במוצש הזה את ליהודים הייתה. אורה ושמחה וססון ועיקר, אבל לא יכולתי לחשוב אלא רק על יעקב ואושי פלי, ועל דבורי ועל בעלה שיהיה בריא, ועל הכוח שהיא מפזרת עבור כולנו. ואלישבע, אלישבע אבר שלחה לי את הכתבה של סמדר שיר מידיעות אחרונות, שבעה ימים, ומהצד השני, על הספה, היו מונחים העיתונים החרדים, ואלישבע כתבה לי, איך רואים שדבורי בקירוב, אה? וחשבתי על סמדר שיר, זאת שעשתה את הכתבה לשבעה ימים, אישה טובת לב, תאמינו לי. פעם פגשתי אותה לפני שנים בארכיון של ידיעות אחרונות, כשהייתי כתבת בת 20, ולא היה גוגל, וכל מרועיין שהיינו צריכים לכתוב עליו משהו, היינו מחפשים עליו בארכיון. ואיך קראו לארכיון? וואו, אוצרות, אוצרות היו לו שם. קראו לו דימון. הוא היה שולף מעטפה חומה, כשהיינו מבקשים שם של מרועיין, והיינו צריכים לשבת שם, בתוך הארכיון. היו בתוך המעטפה תמונות וכתבות על מי שחיפשנו, הכל מניירות שפתחנו וגזרי עיתונים, מה היה איתו עד אז ומה כתבו עליו בעולם, ודימון היה מקפיד על הסדר. ודמיינתי את סמדר שיר חוזרת מרמות וכותבת על המקלדת כתבה על אישה חרדית שעברה את הכי שיש, ומה קורה בתוך סמדר ובקרע שבין העולמות שלנו, וכמה שאנחנו בכלל דומים בכאב, שנכנס אדר מרבים בשמחה, וכמה שכולנו ננסה לייצר את הכי טוב שאנחנו יכולים כדי לחזור לעצמנו לשמחה ולססון, לעיקר, אני בטוחה שמעבר לרמה הלאומית של סיכור משפחה חרדית אבלה, הפגישה עם דבורי פלי, עם האישיות האמונית הגדולה הזאת, עשתה הרבה אצל סמדר. פגשתי לפני לא הרבה שנים את ביתה בהפרשת חלה שעשיתי בבית של צופית גרנט, ואם אתה רואה תפוח אז אתה יודע מאיזה עץ הוא הגיע. הבת שלה של סמדר כזו מהירת עיניים ומלאת אור חיובי, כל כך מלאת רוחניות וכל כך בעלת יכולת לראות את האחר, להרגיש את הכאב, להזדהות, בעלת יכולת אמפתית כזאת, אז פלא שהיא זאת שהלכה לכתוב כל ישראל ערבים זה לזה. על מה נדבר היום? נדבר מאומקה דליבה על תחפושות, או שמה את ההפך מהם? אולי כהכנה, הכנה לפורים, שיותר מהכל התחפושות הם הדבר הכי מינורי שכתוב על היום הזה. חיפשתי פעם. זה יום של הפך ממסכות, של הפך מאיפור, של אמת, זה יום של תפילה. זה יום גדול של כל הפושט יד נותנים לו את מה שהוא מבקש, בתנאי שהוא מבקש את הדבר הזה מהמקום הכי פשוט בתוכו. זה יום של דיבור, של שיחה עם בורא עולם, של המקום הכי עירום, הכי עתה. אבל החיים, אוי, החיים וההישרדות, אוי, ההישרדות הרגשית והחברתית שלנו, גורמים שונים, גורמים לנו לא להיות אנחנו. גורמים לנו לשחק הרבה תפקידים שהם לא בדיוק אנו, שהם זיוף או על יד או בחילו. עד שמרוב מסכות ותחפושות, אנחנו שוכחים לפעמים מי זה אני העצמי האמיתי הזה, ומה אנחנו באמת, ומה הכי היינו רוצים להיות. אפילו ליום אחד, יש תרגיל מפורסם בתרפיה, שמורה נכנס לחדר ושואל, כל מי שחי את החיים שלו כמו שהוא באמת היה רוצה, או כמו שקרוב הכי למה שהיה רוצה, שיעמוד בפינה הזו של החדר. והתלמידים מתחילים להתפזר ולחשוב, וכל מי, אומר המורה, שחי, אפילו חי רחוק, או ממש מרחק גדול מהעצמיות של עצמו, מאיך שהוא היה חולם לחיות, שיהיה לך לפינה הנגדית, ממול. לאן הייתם הולכים? תחשבו לאן הולכים רוב האנשים. נברר היום מי אנחנו באמת, ואיך מוצאים שלווה וביטחון בתוך הזהויות של עצמנו. איך יודעים שאת זועת מקסימה אחת? איך יודעים כמה אנחנו אהובות, ואיך מרפאים עצמי כאוב, חוסר ביטחון או תחושה שאני לא שווה ואין לי מקום? סורי רייך באולפן שלנו, אומנית ספוקן, משוררת, כותבת, יוצרת, שהולכת לדבר איתנו על המסע האישיותי הזה, על מה קורה מאחורי הקלעים, מה קורה על הבמה. סורי, אין יותר מתאימה ממך לדבר על זה מאום קדליבה. יאללה, אפרת ברזל, מתחילים. בוקר טוב, סורי רייך.
בוקר טוב, אפרת.
ממה נתחיל? תדעת, כי יש חיים מיליון שכבות כאלה של מאחורי הבמה לפני הבמה. מאחורי שקיבלנו כוח מהרגע שיש לנו כוח, מאלבונות, תעלבויות, ילדות ותחושה שאני לא שווה, אל קיום של הנה אני כאן ויש לי מה להגיד. ממה מתחילים?
אולי מההתחלה. אולי שאנחנו קטנים ו... אנחנו בטוחים בעצמנו, ואז קורה משהו. אולי שאנחנו הופכים להיות לא בטוחים בעצמנו. ואז אנחנו מחפשים את זה כל החיים, עד שזה מגיע, ואז אתה עושה את זה לעצמך, כאילו. לא שמישהו אומר לך שאתה שווה, ואז אתה מרגיש את זה. פשוט אתה עושה איזשהו תהליך, ואז אתה אומר לעצמך שאתה שווה. משם אתה מתחיל לפרוח ומחזיר לעצמך את עצמך. את זה שהיה לך שהיית קטן, קטן.
בול. כי את יודעת, חלק מזה שרציתי שנדבר פה היום, כן. זה בגלל שאני פוגשת הרבה נשים בבוקר, בצהריים, בערב, שמרגישות לא מספיק שוות, והמסכה הזאת, ופורים, ופורים שפיל, ותצוגת חוץ, תצוגת פנים, תחושת האהובה ולא אהובה, ואת אומרת פה משהו מאוד חזק, על ההתחלה שאנחנו מתיישבות, שאף אחד... once איבדת את זה, את התחושה שאתה שווה, כי כל מיני דברים בדרך לפעמים מחבים אותנו, ולא נותנים לנו להרגיש קיימות. אם אתה לא מדליק את האור הזה בתוך עצמך, לא משנה כמה מחמאות תקבל.
בחיים לא תאמין לזה.
נכון?
כן.
מה זה הקטע הזה, כאילו? זה, וזה, וזה, אני אומרת לך ש... אני לא יודעת מה קורה עם הבנים, אבל הבנות... זה זה.
טובות בזה. אבל אני יכולה להגיד שזה כן תהליך שאת יכולה לעשות עם עצמך כל הזמן. וא' כל לחפש את מי שכן אומר לך שאת שווה. אפילו אם את לא מאמינה לזה, אני מחפשת את זה. ואולי העבודה שלי זה להאמין לעצמי, לשמוע את זה, להגיד לעצמי, להאמין לעצמי שאני שווה. לאסוף לך, לאסוף זיכרונות טובים. לעשות דברים שיגידו לך, שיגידו, שאת תוכלי להגיד לעצמך אחר כך שאת שווה, ואחרי זה שלב של לאסוף את הזיכרונות האלה, ולהגיד, הנה עובדה, רצו אותך, שמעו אותך, מחאו לך כפיים, כאילו, כל אחת מה שזה עושה לה, מה שעושה לה להרגיש שהיא שווה, אבל גם אם את לא בטוחה בעצמך, אז גם אם 5,000 נשים מחאו לי כפיים, אני לא אהיה בטוחה בעצמי, אבל אחרי זה אני יכולה לעשות תהליך של להגיד לעצמי, הנה, כי אין מחאו לך כפיים, ויכול להיות שזה ייקח זמן, אבל בסוף אני כן יכולה להאמין לעצמי.
איזה יפה מה שאת אומרת. בואי נגיד למאזינים שלנו, מה את עושה בחיים, ואחר כך נתחיל מאיפה באת ולאן אני הולך, כדי שהם יבינו, כי אני מרגישה שאני מכירה אותך כל כך טוב, אבל נפש לנפש כזה, אבל את אפשר להגדיר אותך אומנית spoken word?
כן.
תסבירי למי שעוד בטעות לא שמע על האומנות הזו.
אוקיי, גם לי זה די חדש. בואי נגיד שגם אני שמעתי את זה פתאום באמצע החיים, ממש רק לפני בערך שנה וקצת, אבל זה היה בתוכי הרבה לפני זה. זה פשוט היה שם, ולא היה לזה מקום. זאת אומרת, הייתי תמיד שמה מסכות, וכותבת עצמי לעצמי, כאילו, שלא יגלו, שלא ידעו מה אני מרגישה, וגם מפחד מביקורת מעצמי לעצמי, וגם מפחד מהחברה הקרובה, מסביב. עד שגיליתי את הז'אנר הזה, שתכף אני אגיד מהו, שהבנתי שמאוד יפה לי האמת הזאת, החשופה הזאת, וגם אנשים נהנים ממנה. אז אם זה נתן לי הרגשה טובה, אז עשיתי את זה. אז האומנות הזאת זה בעצם כתיבת שירה, שהיא נעה בין שירה שירית, כאילו במשלב גבוה, כמו שיר כתוב, לא שרים, מדברים, ודיבור, כאילו בין שפה דבורה. אז זה משלב. את בעצם מדברת, מרגישים כאילו את מדברת בסלון, אבל בעצם את מקריאה שירה, שלמדת אותה בעל פה, אבל מה שמיוחד בזה שאת כותבת עצמך. כשאני כותבת, אני ממש חופרת איפה שיש נפט. אני לא אחפש לכתוב עכשיו על מזג אוויר, או על נושאים שהם לא מדברים אליי. אבל אם אני כן אתבקש, נגיד לדבר על איזשהו נושא, אם זה שמחה או לא משנה מה, ואני מאוד מאוד לא שמחה באותה תקופה, אני ממש אחפור שם ואני אחפש איפה יש נפט, איפה אני רוצה להיות שמחה, איך זה מדבר אליי, מתי כן הייתי שמחה, אני אסוף נתונים אמיתיים. האמת הזו, זה מה שמאפיין את הז'אנר הזה.
זה מאוד מתאים לנשים חרדיות שלא שרות בקול שלהם.
נכון.
את חסידה.
נכון.
חסידת מה?
אני נכדה של אדמו"רים, כל מיני.
עולם של תורה.
כן, עולם של צדיקים. זה היה חלק מהמסכות שהייתי צריכה לשים, כאילו, זה לא היה מתאים שאני עולה לבמה. זאת אומרת, פעם אחת אבא שלי אמר לי, כשדיברתי איתו, זה משהו מאוד פתוח, אז הוא אמר לי, את צריכה להיות מרצה. את יכולה להיות מרצה? אמרתי לו, אבל אני לא מרצה, אני לא אהיה מרצה ולא רבנית וזה. אבל אני מאוד אוהבת את הבמה, אז נשתער ונשתעין, כאילו, את רוצה הבמה ואת אוהבת אותה, אבל את לא רוצה להיות מרצה או מורה או דמות כזאת כבדה.
ואת אימא גם, ברוך השם, ואישה. וכשאנחנו מדברות על משהו שאישה רוצה להביע החוצה, והנה, את כותבת גם את הטקסטים שאת מדברת אותם, שאגב, אני כבר אגיד, כי אני לא רוצה לגרום למאזינים שלנו אפילו לחכות עוד שנייה, זה ששוב ושוב התעוררתי כדי שתבואי לאולפן, כי ממש לא מזמן שלחת לי קטע שלך בבנייני האומה.
נכון. אני שולחת לך את כל הקטעים שאני עושה. והפעם באמת כתבתי לך. כתבתי לך. את יודעת למה אני משתפת אותך? כי כבר הרגשתי לא בסדר. כאילו כל הופעה שיש לי, אני כותבת לי אפרת, אפרת, אני מופיעה פה. אפרת, הופעתי, אני מזכירה אותך. ושאלתי אותך, את יודעת למה אני כותבת לך את זה?
למה?
ולא ידעתי למה כשכתבתי את זה, אבל תוך כדי כבר שאנחנו אומרים ששואלים שאלות, מקבלים תשובות, קיבלתי תשובה, וכתבתי לך, כי תמיד כותבת לי שאת גאה בי.
כי אני באמת גאה בך.
אוקיי, קודם כל תודה. אבל חשבתי על זה, כאילו, באמת יש לך זמן לשתף מישהו רק שיגיד לך שהיא גאה בך, שתגיד לך שהיא גאה בך? כן.
כן.
כן, זה היה לי שווה בשביל להבין שאני שווה, בשביל להבין שאני גאה בעצמי, כאילו, אני לא שומעת את הקול הזה באופן טבעי.
איזה חשוב מה שאת אומרת, צורי רייך, כי עכשיו, אוקיי, הנה את שולחת לי את סורי על בנייני האומה, על בימת בנייני האומה, וקהל שלהם מריע לך, תכף ניתן קטע שכתבת ואת אומרת אותו, ואל תדאגי, זה עובר גם ברדיו, בסדר? ונדבר אולי על תהליך שאישה עוברת מלהרגיש לא שווה, לא חשובה, חסרת ביטחון, אל, כמו שאת מתארת, אם אני לא אקלוט בתוך עצמי, אני אגיד לך למה אני אומרת לך שאני מאוד גאה בך, ואולי את מרגישה שאני באמת גאה בך. כי לפני הרבה שנים, כתבתי איזה קטע, שהכנסתי גם אחר כך לאחד הספרים, על אימפוסטר סינדרום. זוכרת מה זה שאני אסביר?
לא, אני אסביר.
אימפוסטר סינדרום זה סינדרום, מתגלה רק בשנות ה-70, כמובן שהכל היה קודם בעולם, רק אחר כך נותנים שמות וטייטלים וכותרות להכל, אז חושבים שהמציאו משהו, אבל הכל היה תמיד איך שבורא עולם ברא את בני האנוש, התחילו להיות דברים, את יודעת.
כן.
ואימפוסטר סינדרום בעברית, תרגום נוראי, כאילו, תסמונת המתחזה. מה זה הדבר הזה? זה בעיקר אצל בנות, יש גם בנים, אל תדאגי, שבעצם מרגישות שהן לא שוות.
למה?
מרגישות שכל ה-achievements, שכל ההישגים שלהם, הם לא באמת הישגים, שבפוקס בחרו אותם לעמוד על בנייני האומה, שבפוקס קראו להם לרדיו קול חי, שבטעות התפלק איזה מישהו לא שם לב והם התקבלו לפקולטה הזאת והזאת, שאוהבים אותם רק כי צריכים אותם, או שהם ריקות מבפנים, קורה גם לבנים, והמתחזה בעברית זה שיום יבוא, ופתאום מישהו יגלה את האמת עליהם, שהם לא חכמות ולא, וכשהחוקרת שגילתה את זה, גילתה את זה, היא אמרה שגם היא הרגישה ככה, ובדקה את הנושא הזה. וכתבתי על זה גם טור ליתד וגם בספר, וזה כל כך דיבר אליי, ואז זה היה מין קטע שעברו הרבה שנים. וכשאתה מרגיש לא שווה בעצמך, די, אני כבר סקנה, אבל אני כל כך מבינה את הילדות האלה, כי אני מבינה מה זה להרגיש ככה. וחיפשתי בגוגל אימפוסטר סינדרום. ומה שגוגל הקפיץ לי, זה מאמר שאני כתבתי.
גדול.
זה עשה לי מין בומבה לפרצוף, כאילו ילדות יהודיות, אתם שוות המון. מה עוד צריך לקרות בעולם? כדי שסורי רייך תעמוד בבנייני האומה, ימחאו לה כפיים, והיא תרגיש שהיא באמת שווה. ואל תדאגי, זה יבוא, זה בא, זה הגיע. אבל אני רוצה שנשתף בערב ראש חודש אדר, באמת, את לפני אחרי, את מסכות פנים, פשוט, איפור, אמת, שקר. אני חושבת שאין מתאים ממך, סורי, בלדברר את זה. אז את יודעת מה? בואי נצא להפסקת פרסומות, כי זאת דרכנו כאן. ונחזור ותקריא לנו בספוקן וורד משהו שכתבת שהוא הכי מכוון למקום הזה, ואחר כך נדבר את עצמנו. איזה כיף זה. איזה כיף זה לא להתבייש בזה שאתה לא שווה, כאילו, עצם זה.
גמרי.
נכון? יאללה, פרסומות, אומקדליבה, ואנחנו חוזרים. אומקדליבה, בוקר טוב. אנחנו עם סורי רייך, אומנית ספוקן, עומדת על במות, מדקלמת בשירה מדובררת את מה שהיא כתבה בעצמה. אחת הנפלאות שיש, זה לא התחיל ככה, זה מסע נשי של ביטחון עצמי, של מסכות פנים חוץ, של תהליך. סורי, תקריא לנו איזשהו קטע, כמו שאת עושה אותו על הבמות.
אוקיי, זה קטע שאף פעם לא עלה על הבמה.
שאנחנו עושים פרמיירה עכשיו, פעם ראשונה?
לא, פשוט קטע שחלק מזה שכל כך התביישתי בטקסטים שלי, לא האמנתי שכאילו שווה לעלות על במה.
אז הנה, שווה לעלות על גלי האתר, מה שנקרא.
כן. אוקיי. המיקרופון עובד?
עובד. כל עובד.
אחד, אחד. יש לי הד. הלב שלי רועד. אני מרוגשת. מאז שאני זוכרת את עצמי, אהבתי להופיע. רציתי להפתיע בכישרונותיי, והסכמתי להזיע, ובקושי הספקתי להגיע לתמצית חלומותיי. כי הרגשתי שזה פרוץ לפרוץ אל הבמה, וחונכתי שזה חצוף למצוץ כמו צוף את הליבה של המורה, כשאני לא יודעת להיות תלמידה. וידעתי, ידעתי את שיעורי המחול והזמרה, אך לא ידעתי איך למחול שלא מביטים לי בכחול של העין, ובמכחול שעדיין לא קיבל אישור להתפרע. והתפרעתי והפרעתי, אז שמו אותי בפינה. וגם שם הרווחתי קצת במה, זכיתי ל-33 מבטים, אבל בסוף זה לא היה שווה, כי את התפקיד השווה למסיבת בת מצווה נתנו למי שעשתה הכי הרבה מצוות, ובמסיבת סיום של חטא לזו שלא יודעת חטא. ואני חטאתי, אביתי, פשעתי, רישעתי, שיבעתי להופיע, התפללתי וקראתי את הרקיע ממקום חם על כן הוא תופיע. גם אני רוצה להופיע, אז בוא ותושיע ותשפיע ותסיע אליי את כל החלומות ותוציא אותן מהשן ששרף אותי בלילות. תמציא אותן מחדש, תיתן להם מכשר ודש ממך שאוכל לעשות רצונך עם כישוריי וכל שיריי, כי אלו הם שריריי וזוהי שמחתי ושמיכתי לעטוף בה את כאביי. איי, 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 שיעור פרשה. המורה חורטת על הלוח עם גיר את המילה במה, ושואלת, במה? מה יש בבמה? מה? וכל זה נאמר כשהיא במרכז וכולן עליה מביטות, ויש לה במה לחרוץ גורלות. ואני מרגישה כפרה מרוטת נוצות, סמרטוטה מרובת יכולות, קבורה מתחת להרים של חולות וים של דמעות, ושובר גלים בדמות כללים של חברה אדוקה ושמרנית ותלבושת של רבנית, וילדה קטנה עם חלום גדול להגשים את המה הזה שאין בו כלום חוץ מכל החיות שלי וכל מה שאני יודעת לעשות וכל מה שמזרים אליהם מחמאות, ואות שאני צריכה פשוט לא לראות כרגע, לשים השיחה של מוסכמה שתסיך את דעתי ותמנע ממני פגע, ומסך של הסכמה שיפריד ביני ובין המקצוע. וכך החלטתי לשקוע עד שהעזתי לנגוע ולשאול את עצמי, למה עצמתי אותי מעצמי, וכמה עוצמה יהיה לי כשאני אחיה את עצמי בלי לעצום ולאטום את עצמי אטום. והיום אתן מביטות ואני מביטה לכן בלבן של העין, בתואר, כי העזתי אני לפתוח שם צוער ולראות אותי, דווקא כשאף אחד לא ראה, וחשבו שאני ראה, וכל כולי משתקעת באומנות. רק אני ידעתי שדווקא אז, הייתי פשוט משתגעת מאמונה, קשרתי את הרצון שלי ליצור לעולם היצירה. לא יכולתי לעצור את עצמי מכתיבת שירה, פתאום נפתח לי שער, וכל הצער נכנס בתוכו, ויצא מתוקן ובעל משמעות, שאין בעולם הזה טעות, וכולנו בכלל בובות הלכות. והצגה של הגלות, ואם אבא שלי הוא הבמאי הראשי, אז מסתבר שהוא נתן לי תפקיד ראשי, נשי, מעשי, כובש, שלא התנגש בשום ערך של בת מלך. עם התובנה הזו יצאתי לדרך, בלי שום תזמורת או פרסומת, רק תפילה קטנה באשמורת, שאמשיך תמיד לשמור את האמונה שאני אף פעם לא מחוץ לתמונה ושאני ראויה. ולמה יש לי בזה ספק? כי אולי אומנים לא מאמינים בעצמם, זה חוק מרפי. מישהי רוצה לעשות איתי סלפי? תודה רבה.
תראה, זה או בענייני אומה או פסח ואני. וואו. מתי כתבת את זה?
בערך לפני יותר מחצי שנה.
ואנחנו הראשונים לשמוע?
כן.
כי יש פה משהו שאני חושבת שהתגלה אל עולם שמשולב בו אמונה, נשים, יצירה, טוהר, קשר עם עצמי ועם בורא עולם. מבחינתי זה סוג של אמת מאוד דקה שלך מול בורא עולם בקטע של אמונה. זאת אומרת, אולי מה ש... אני לא יודעת, אני לא גדלתי כאן, אבל...
כן.
לדבר קודם כל אל עצמי ואל בורא עולם את האמת הכואבת שלי, זו תפילה, וזה נעשה מול הרבה נשים שמרגישות את אותו דבר, את בעצם עושה חסד.
כן.
לכולן.
גם לי. כי אם אני כותבת תהליכים, אז אם אתה רוצה לגעת בפנים, אתה רוצה לתקן משהו בפנים, אתה צריך לגעת שם. ואם אתה הכל נוגע רק מבחוץ, אז אתה גם עושה עבודה רק מבחוץ. אתה מתקדם מאוד חיצוני. ולהעיז להגיד את זה בכל, לפני אנשים, זה מביא אותם למקום של, וואי, גם אני רוצה להגיד מה אני מרגישה באמת. גם אם זה לבעלי, לחברה שלי, שזה מאוד מאוד הרבה. אפילו לעצמי, בתפילה. עצם להסכים לקלף, להוריד מסכות, להיות אמיתית עם עצמך, להגיד באמת... למה כואב לך? ואפילו אם זה ידרוש ממך להבין שאת צריכה לתקן משהו ולא מישהו אחר, זה אומץ. וזה נותן כוח לנשים אחרות גם להיות יותר חשופות, אפילו עם עצמן. לא צריכות לעלות על במה, אבל...
איך המעגל הקרוב שלך מקבל את זה?
האמת שזה לא פשוט. בכלל. זאת אומרת, לפני שהכרתי את הז'אנר, אני הייתי כותבת כאלה סוגי טקסטים, אז הם היו ממש ממש רק שלי ושל השם. וכן, לאט לאט עם הזמן, איך שהבנתי שזה עושה כל כך טוב לנשים, אז פשוט יום אחד נעמדתי בבית של האימא שלי, סעודה שלישית, אחיות שלי היו שם, ואמרתי להם, אני הולכת להגיד לכם משהו שכתבתי. עכשיו, להגיד, כתבתי, יש לך את הדפים, לא הבנו. לא, התחלתי פשוט להגיד להם, והם כל כך התרגשו. וזהו, פשוט העזתי, איך שאומרים. אז כן, זה מרגש גם אותם כרגע. אבל זה היה תהליך, זה לא היה קל.
כי את יודעת, מה שאני פוגשת כשאני מראיינת לפעמים אומנית, אני מראיינת בדרך כלל נשים, כן? לא משנה באיזה פורמט. יש הבדל בין אומנית חרדית, או דתייה, לא משנה, ואומנית חילונית, ובגלל שבאתי מעולם של תשובה, אז אני גם מעיזה ואומרת, אני פוגשת אומניות חילוניות אחרי הרבה שנים. וכולם מעבירות אותו מסר, ובגלל שזאת כדליבה, שאני מרגישה פה אחריות, אני רוצה להגיד משהו ששמתי לב על השוני בין, בגיל צעיר, וצריך לשמור על זה, ואני אומרת את זה כבר כהערת הזרה לכולנו, שאומנית שהיא היא משפחה, ובעל וילדים, יודעת שקודם כל חומרי הדיבור, הכתיבה, הדקלום, השירה, ההצגה, באים, החומרים האלה באים מתוך הבית, ועל כן אומן שהוא באמת אומן מאמין יודע מה קודם. זאת אומרת, הבית, ואסור להתבלבל בזה, זה נורא מסוכן. כי בקלות, חוק ההיבריס, זה גאווה כזאת, מעיפים אותך לעמוד על הבמה, ובעלי תמיד צוחק עליי, עמדת על בנייני האומה, עכשיו תשטפי כלים. ואני עושה את זה.
אבל זה מאזן.
זה מאזן.
זה ממש מאזן.
וזה חשוב. כשאני פוגשת, למשל בשבוע שעבר, ראיינתי לפורמט שרואים אותו, את מיקה קרני, זמרת שהיא ככה מתקרבת לאמונה, והיא אמרה לי, למה היינו, אני אגיד את זה במילים שלי, אחרי הרבה שנים, את פתאום מבינה שבערב, בבית, הילדים הישנים שלך והבעל שלך, ואסור להתבלבל, כאילו, וזה משהו שהוא, בואי ניקח את זה למצב ההפוך, שנשים שאיבדו את זה, כאילו, שהיו עסוקות בקסם הזה של היצירה, שהוא חשוב, בגלל זה אנחנו מדברות עליו כאן, והוא חלק מנשיות, כי יוצר האדם ואנחנו שיוצרות חיים, ונבחרנו שעשני כרצונו, זה אנחנו. לא נוכל לחיות בלי ליצור, לא נוכל. זה חלק מאיתנו, כמו שאת מסבירה.
את לוקחת את היצירה, מעולם היצירה, כאילו, מאיפה את לוקחת את היצירה? מהשם, מהשפע העליון, כאילו, את מתחברת לזה, זה חיבור.
בול. והרבה אומנים שהם בגיל מבוגר אומרים פתאום רטרואקטיבית, לא יכולנו לנהל חיי משפחה, לא יכולנו לשמור על יציבות, לא, יש משהו, זה חדש יחסית, רק כאן ברדיו לפני איזה 3 שנים או 4 שנים, עשינו פרויקט וראיינו אומניות חרדיות, יש משהו ביכולת של האיזון הזה לשמור נכון על בית, שבת, ילדים, בישול, מטבח, בעל, כבוד, אנחנו, יצירה, ולעשות את זה טיפה אחרת, כי כשמשהו מגיע אל עולם התורה, הוא חייב להיות קדוש שלנו. מרגישה את זה? כי זה לפעמים
כן,
טריקי.
לגמרי. באמת גם הז'אנר הזה הוא כל כך שונה בין נשים לא חרדיות לנשים חרדיות. זה כי כשאתה חושף את עצמך, אז מה יש בתוכך? מה אתה חושף? אם כל החיים שלך זה באמת המקום הזה של הבלבול, בין לעשות את רצון השם, לעשות את הרצון שלי, ממש את עצמי, להיות אמא, להיות אישה, אם זה מה שאת חיה, זה מה שתביאי לבמה, וזה מה שמעניין, כאילו, זה פשוט מקבל צורה אחרת. זה נהיה אחר.
שתפי אותנו, סורי רייך, מה קורה? שני שבילים, אני רוצה שתשתפי אותנו. שביל אחד, זה תהליך הכתיבה. עוד לפני שפוגשות את זה אנשים על הבמה, או אנשים בהזנה. מה קורה? את יודעת מה אני הולכת לשאול אותך? כאילו, זה מין נבט כזה קטנצ'יק.
כן, כן.
קחי את זה מפה.
אוקיי. אז זה יכול להיות מילה שעולה, או תובנה, או זה יכול להיות גם כלום. שאת פשוט מרגישה כלום, ואז את רוצה להרגיש משהו, אז את פשוט מתחברת. אני פותחת בכמה מילים להשם, ואומרת, תן לי טקסט, תן לי כאילו כמה מילים, שאני אבין מה אני רוצה להגיד, שאני אבין מה עובר עליי. אני מתחילה לכתוב, זה מתחיל בשורה, ואז זה מין כאילו, את נכנס כמו לאיזה מערה כזאת, שעדיף שלא יעצרו אותך באמצע, זה יכול להיות בערך שעה, שעתיים, אם זה ספוקן, אם זה שיר שאני כותבת, זה בערך 10 דקות שאת נמצאת שם, ואת פשוט יוצא לך כל מיני מילים, שאת, זה לא שלך, את פשוט תקבלת אותה מהשם, באמת זה לא שלך.
פול.
זה מגיע וזה נכתב ו...
כמו צינור כזה.
כן, לפעמים באמצע את מרגישה שאת כותבת שטויות, אבל את אומרת, אוקיי, אני הולכת עם השם, אני ממשיכה, אף אחד עכשיו לא רואה אותי, זה רק אני אמשיך לכתוב על הסוף, אחרי זה אני אראה איך זה. לפעמים אחרי זה את פשוט כל כך אוהבת את זה, את מתעלפת על עצמך, ולפעמים אחרי זה את צריכה להקריא את זה למישהו כדי לדעת אם זה באמת לא רק שטויות, אבל ברוב המקרים שאת באמת מאמינה שזה לא שלך וזה של השם, ואת מקבלת את המילים שהוא רוצה, את יודעת, את הצינור, השם רוצה להגיד דרכך משהו, אז הוא מספיק גדול, אפשר לסמוך עליו שהוא יודע להביא לך את המילים הנכונות.
זה רגעי אושר.
כן.
שאי אפשר להסביר אותם.
כן.
נכון?
נכון.
וזה מין תחושת קרבת השם כזאת.
כן.
מדהימה.
כן, לי זה מאוד מרגיש שאני שווה. כי השם בוחר בי לשים לי מילים, ויש לי איזה שליחות גם. זה מאוד מרגש.
דעת מה קשה שפתאום זה מגיע, אני יודעת מעצמי, בעשרה לאחת נגיד, ובאחת הילדים נכנסים, ואחת ברבע, עד שהם חוזרים, ואת כאילו, את שם, והילדים פה, והנה, אפרופו מה שדיברנו, ואת צריכה כאילו לחזור למציאות, אבל את יודעת מה שמתי לב?
כן.
אל תדאגי.
כן, אפשר לעצור דברים באמצע, ואת אומרת, אוקיי, באמת, כמו שאמרת, קודם כל אני אמא. קודם כל אני אמא, לפעמים אני באמת סוגרת טקסט בסי, שאני נמצאת נגיד ב... 200 מילים, כשאני צריכה בערך 400 מילים, ו... כאילו אם אני אשאר עכשיו חצי שעה עם הטקסט, זה ירוץ וזה יהיה נפלא, אבל אני עוצרת. כמה פעמים שעצרתי, אמרתי, אחרי זה יצא טוב.
אפילו יותר טוב לפעמים.
יצאו יותר טוב לפעמים, בדיוק. לפעמים פתאום אמרתי, וואי, איזה חשוך זה היה, פתאום נהיה אור, כאילו, אין מה לעשות, זה קורה, להאמין בזה.
בול, את יודעת, בכלל סורי, שנותנים לטקסט לנוח,
כן.
הוא עושה משהו. הוא עושה משהו במציאות, הוא עושה משהו אצלנו, ואז את כותבת וכותבת את זה. ונכון, יש את הקטע הזה שאת כאילו קוראת את זה לעצמך 100 פעם, כן, ומתאהבת בזה?
כן.
נכון?
כן.
כי את אומרת, מי כתב את זה? זה לא קשור.
נכון. נכון.
במיוחד אם את פוגשת את זה אחרי הרבה שנים, ויש גם אכזבות, כי את אומרת, מי כתב את השטויות האלה? כאילו,
זה כן, זה קורה הרבה.
כאילו, זה פדיחות.
זה קורה מאוד הרבה. כן.
תגידי, וזה זה, 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 זה השביל הראשון של הכתיבה. עכשיו בואי נדבר על... על הרגע הזה שבו מזמינים אותך למופע.
כן.
בדרך כלל את בוחרת מה להגיד? מה להקריא?
לא.
הם?
בכלל לא.
הם מצא חן בעיניהם, איזה ספוקן. למדת את זה איפשהו?
כן, למדתי את זה אצל שרה לגרוס באיגוד החרדי לתרבות ואומנות.
יקירתנו, שגם הייתה בתוכנית שלנו, וגם ערכתי אותה לא מזמן בפתוח, עוד מעט זה ישודר, מדהימה, ואישה...
מקסימה.
אין לי איך להסביר. ממש. ואז כאילו אומרים לך, אוקיי, את הספוקן הזה תביא פה, מבקשים ממך קטעים ששמעו.
האמת שזה אף פעם עוד לא קרה לי, אני כל פעם אומרת, אני אכתוב עכשיו, ויהיה לי קטלוג, ואז אני אשלח כאילו...
בוק, בוק,
קטלוג, תקחו את זה, תקחו את זה, תקחו את זה. אבל כל פעם מחדש רוצים נושא אחר או יותר מדויק, ואז בסדר, אני כותבת טקסט חדש.
אז השביל השני הוא, נגיד שכבר הקהל יושב.
כן.
ועכשיו צריך לעטוף את עצמנו, או לעטות, התכוונתי על עצמנו, מסכה. של אדם שעומד מול קהל, אף אחד באמת בקהל לא יודע מה מתרחש בתוך הלב של אותו אחד על הבמה. נצא להפסקת מזוסמות ונשאיר את הקהל בכוונה, קוראים למה שאני עושה עכשיו, קליף הנגר. יודעת מה זה?
הנגר, אני יודעת.
קליף זה צוק.
אוקיי.
ואני אשאלת אותך שאלה בומבסטית, שמעניינת אותי גם. מה, תכף תעלי לבמה, יקראו לך, הקהל מוחא כפיים, יש תזמורת, או יש רקע, יש תפאורה. תכף, נצא להפסקת פרסומות, אנחנו בכוונה פה, מהצוק הזה, אבל תכף נמשיך אחריהם. ומה קורה בתוכך? כי תכף את עולה על הבמה, ותנסי לתמלא לי, אלופה במילים, תנסי לתמלא לי מה קורה לך, תוך כדי די-די-די-די-די, הולכת מאחורי הקלעים אל אמצע הבמה, יודעת את כל העבר בתוכך, אבל יש פה רגע של הווה, שכבר רוצים אותי, ויש לי ביטחון, או אין לי, טוב, בואי, פרסומות וחוזרים. קדליבה, חזרנו לחלק האחרון של השעה הראשונה שלנו, ואנחנו עם סורי רייך. איך את הכי אוהבת שקוראים לך אומנית ספוקן?
יוצרת, משוררת.
יאללה. האדם, את יודעת, יש שם שנתנו לו אביו ואימו. זה גמרה. יש שם שהאדם נותן לעצמו. אז יוצרת ומשוררת. אז היינו בקטע הזה של, את יכולה לשתף אותנו? כי גם זה יכול להיות תכף שיר. בפני עצמו.
כל רגע בחיים יכול להיות שיר.
נכון.
זה אמת.
אז כאילו קוראים לך, מזמינים אותך, ואת נכנסת על הבמה, איזה במה את מדמיינת עכשיו? ראיתי אותך עכשיו, תפסתי אותך חכם, נכון?
בנייני האומה.
יאללה, בנייני האומה.
אוקיי. יש משהו מאוד מעניין, שרגע לפני הבמה אני נראית הבן אדם הכי לא בטוח בעצמו, ויש לפעמים זמרות שמכירות אותי מאחורי הקלעים, והן מסתכלות עליי כזה, שאני בצד עם עצמי, ואני עושה כל מיני תנועות כאלה, שמחזיקה את הטבעת, כזה לא בטוחה בעצמי, ולא כל כך מדברת עם אף אחד, משננת לעצמי את הטקסט, ומספללת, רועדת. ואז יש איזה מפנה, ברגע שאני עולה לבמה, פתאום שומעות מאחורי הקלעים את המיקרופון, ויש לי ביטחון. קורה לי משהו מאוד מעניין, לא שוכחת הטקסט כמעט, בעזרת השם, כן, אבל לא מתבלבלת, ובחזרה אני כל הזמן יכולה לשכוח את הטקסט, בורחים לי קטעים, לא בטוחה בעצמי, כשאת לא בטוחה בעצמך, הכל בורח לך, נכון?
זה גם הטקסטים נורא ארוכים, כאילו, איך לצאת...
כן, אבל שאת כותבת אותם, את זה מתוכך, אז זה יותר קל.
נכון.
זה שלך.
זה את.
כן, זאת מדברת, כמו יכולת תמיד לאלתר פה ושם מילה, כן. זה בשקט. את פשוט בטוחה בעצמך, אז הכל חוזר אלייך. זה שתי דברים. זה גם שאת בטוחה בעצמך, אז הטקסט נהיה יותר טוב. גם כאילו, לא יודעת, מה שקורה על הבמה, אולי זה בגלל שזה השליחות שלי, אני עולה על הבמה ומקבלת אנרגיות, ופשוט נהיית בן אדם אחר. מתמלאת ביטחון, רגועה, משהו אחר, דמות אחרת, מאוד בטוחה בעצמה. שתי אנשים בטוחי, אחד מאחורי הקלעים ואחד בבמה.
מבינה למה רציתי אותך לתוכנית פורים? כשאנחנו מתחפשים למשהו שאנחנו, יש את זה אצל הרבה ילדים, בואי נהיה שני הילדות.
כן.
שאנחנו מתחפשות כשאנחנו צעירות לדברים שהיינו רוצות ואין לנו אומץ. תמיד אני זוחקת על אימא של בעלי, עליה שלום, הרשתה לי, שהיה לה שיער חום, כמו לרובנו. ובפורים אחד, היא פשוט התחפשה עם פאה בלונדינית, כי היא רצתה להיות בלונדינית.
כן, נוי.
וזהו, מאותו פורים, היא הייתה האישה בלונדינית. יפה.
וואי, אז טוב שנתנו לה, כי דווקא אני רציתי פעם להתחפש לאיזה משהו קצת יותר פרוע, ואז אמרו לי, כאילו... מה שאתה מתחפש, זה אומר עליך, כאילו שאתה רוצה להיות את זה, אתה מחביא את זה, ובאמת רציתי, אבל פחדתי, כי יגידו עליי שאני מופרעת או משהו. אבל אני חושבת שאם אנחנו מעיזים להגיד, לפעמים הרצון הזה משתנה, אנחנו דינמיים, אנחנו פתאום רוצים דברים אחרים, כשאנחנו מקבלים מה שאנחנו רוצים, הרי משהו אחר, זה לא לחינם, כאילו...
רגע, אבל היינו באמצע משהו, רגע, סורי, תזכירי לי ש... שאמרנו, יום, ברח
לי. שקראת לי בגלל שאני יודעת להיות גם אדם לא בטוח בעצמו.
כן, תודה שהזכרת.
זה משתנה.
אז כאילו, זה בתחפושת של פורים, כאילו, פיזית, הבלונדינית. ועולם המבוגרים לפעמים מפחד מהילדים שרוצים להתחפש לכל מיני דברים מופרעים, אז הם, כי אולי לך תדע למה הוא יתחפש אחרי זה ואחרי זה, אבל כשמשתיקים ילד, זה ישפרץ לו ממקום אחר, כאילו, והנה. ופה, בתוכנית היום, בגלל שאנחנו עומקה, בלב של עצמנו, זה כאילו בלהתחפש לתפקיד רגשי גם. כאילו, מה הייתי רוצה להיות בטוחה בעצמי, אדם יציב שמרגיש שהוא נותן לעולם, למה רצינו להתחפש, או עדיין, אנחנו יכולות להיות מאות 30, 40 ו-50, רוצות להרגיש משהו, שהוא כרגע קצת תחפושת, אבל אחר כך הוא הופך להיות חלק מאיתנו.
נכון.
מרגישה שיש התקדמות בביטחון העצמי, מה אפשר למדוד אותו בססמוגרף של...
ברור.
אני מחייכת.
ברור שכן.
אז תקשיבי מה נעשה, סורי רייך.
כן.
יוצרת, כותבת, משוררת, הוספתי לך קצת. Spoken worded. אישה מקסימה. לב ענק.
תודה.
רוך. ואמת, שיוצאת החוצה דרך מילים. ומזכה את הרבים. בואי נצא לפרסומות חדשות, ונחזור לדבר על המסע הזה, של לפעמים מסכות ואיפור, דברים שאנחנו צריכים להסתיר. אבל אין צורך שנסתיר אותם, אם אנחנו מוציאות אותם בקשרות מעודרת, שאני חושבת, את זה הרב הוטנר אומר, שאדם שאהוב למטה,
תמשיך. עוברים הלאה.
נכון. רוצה להגיד על זה משהו?
כן. כי כולנו אוהבים למעלה. אז איך זה שאנחנו, אנחנו גם אוהבים כנראה למטה, כי אנחנו אוהבים למעלה. בעיה זה רק שאנחנו לא יודעים את זה, לא מאמינים לזה. חייב להיות שאנחנו אוהבים. למעלה, כי אמרתי, אם למטה אז למעלה, אז גם אם למעלה אז למטה. רק צריך להאמין לזה.
והרבה נשים לא מאמינות לזה, שהן אהובות, שהן ראויות, שיש להן מקום, לא מספיק חכמה, לא מספיק טובה.
או ששמות תחפושת שכן מאמינות לזה.
ובעצם...
בפנים, בפנים, זה... עמוק, עמוק, כנראה זה קשה, זה יותר קשה להאמין לזה.
נכון. אז בואי נשחרר את השעה הראשונה של אונקה דליבה, ונחזור לדבר בשעה השנייה על, על איך זה קורה שכן, שלאט לאט כמו פתח קטן של אמונה, של שיתוף, של בורא עולם אני שווה, אתה אוהב אותי, אנשים אוהבים אותי, אז יש לי כאן מקום בעולם, אז אם אתה רוצה אותי, אז גם אתם רוצים אותי, ומה קורה עם ביקורת? ועם כאב שיכול לבוא בדרך, ועם אנשים שלא אוהבים את מה שאתה עושה, ומה? עוד מה?
אתה שלא אוהב את זה.
נכון.
ואז אתה אומר, למה בכלל יש לי, למה מתעסקת בכלל עם כל זה? למה אני עושה את זה? זו מין שאלה כזאת שמפילה את כל הקלפים. כאילו, לפעמים אתה אומר, למה בכלל בחרתי בעבודה הזאת? למה התחלתי לעשות את זה? כאילו, למה נכנסתי למקום הזה? זה כל כך לא אני, זה שיש לך, זה המלאק, זה הספק, זה המלאק. תמיד יביא לך ספקות, גם שאתה כבר סוף סוף בטוח בעצמך, הוא יבוא ויגיד לך, למה אתה עושה את זה? ועד שבנית כבר מגדלים, מגדלי מגדלים של עצמך, הוא יבוא ויפרק לך, לא נכון, זה לא מה שהיית צריך לעשות. הספק הזה, זה המלאק.
כיף עכשיו, את נהנית?
ממה?
עכשיו.
עכשיו כן.
גם אני.
מרגישה שאני מדברת על הספק, ואיך אומרים, אין שמחה כאתרת הספק.
נכון.
ספק העצמי שלך. אז כן, אנחנו דשות בזה, אפילו שאני, זה עוד לא ברור לי, אני לא יודעת מה אני הולכת להגיד ממה אמרתי, אבל עצם זה שמתעסקים עם הספק, זה כנראה יוריד עוד קצת ממנו, יקלף עוד איזה קליפה ממנו, ויהיה לי יותר ברור.
נכון. זה ממש נכון. אז נצא לשעה שנייה. Okay. נערוס את השעה הראשונה, אונקה דליבה, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ. אנחנו עם סורי רייך, אומנית, יוצרת, משוררת, כותבת. יאללה, עושות לקיחת אוויר, אונקה דליבה, כאן אפרת ברזל, וממשיכות.
אונקה דליבה, עם אפרת ברזל.
אונקה דליבה, אנחנו בשעה שנייה מתארגנות על ערב ראש חודש אדר. על מסכות ומה שיש מאחוריהן, על במה בפרונט ועל מה קורה בבקיארד, מאחורי הקלעים של עצמנו, על מה מראים בחוץ ומה לא רואים בדברים הפחות נצנצים. את יודעת, סורי רייך, אני כל הזמן אומרת את השם שלך, כי יש אנשים שפתאום מצטרפים ולא יודעים אם אנחנו מדברים, אז אני מעדכנת אותם. שלא תמיד היית על במה ככה עם ביטחון, ודיברנו בשעה הקודמת שיחזרו אחורה, שזה לא תמיד היה ככה, ואני חושבת שכל אומן שתשאלי אותו עובר תהליך עם עצמו, וזה מרתק לשמוע את זה. את יודעת מה את מזכירה לי? גם עם הספוקן שהכרת קודם? ספוקן זה תמיד בלי מוזיקה מאחורי הקלעים שלה, נכון?
לא תמיד. יכול להיות ריבוי של כלים, כמו פסנתר.
פסנתר או...
כן. יכול להיות טופים, בעצם יכול להיות כל מה שאת רוצה.
אוקיי.
אבל עיקר הדברים זה הכתיבה, זה את, המיקרופון ומילים, זהו.
זהו, כי איזו חברה שלי אמרה לי שבספוקן אין מוזיקה, זאת אומרת, כן, אפשר, אבל המוזיקה...
הבסיס זה בלי מוזיקה.
הבסיס זה בלי, הקלאסי זה בלי.
נכון, נכון.
נכון? זהו, אז ככה הבנתי ממנה. זה כאילו מין דאטה כזאת של מסוירס. מה שזה מזכיר לי, כאילו מה שהקראת בספוקן הקודם, על, על, על גם מה שקורה כאן, כאילו, שאנחנו מדברות ככה על זה, וזה פעם לא, לא היה, כאילו, מתאים, שייך, אני לא יודעת, כאילו, והיום אני מוצאת את עצמי, מדברת עם נשים שבעבר גם אמרו, פעם זה לא התאים, היום זה מתאים, לא רק ספוקן, כל במה וחשיפה, הרבה פעמים שואלים אותי, לילדים שלך לא מפריע שאת כותבת עליהם, לא מפריע להם ש... לא, אז אני מודיעה פה בשביל לחסוך לעצמי הרבה מלל מאחורי הקלעים, לא, הם לפעמים רבים אחד עם השני, אמא כתבה עליך, אמא כבר לא כתבת עליי, חודשיים, תזכירי גם אותי, לא, זה, וזה בהסכמה, כאילו, זה הכל ביחד, ומי שלא רוצה אומר לי, ואני לא עושה את זה, אז אני מתחשבת, אבל זה מזכיר לי, סורי, שכשהייתי קטנה, היה מישהו שקראו לו אייבי נתן, יודעת מי זה?
לא.
אז אני אגיד לך, הייתה אונייה בים, הייתי ממש ילדה, שלי, שמיתי, שנפגש ועשה שלום עם ערפאת וכל מיני זה, ואני אדם הכי לא פוליטי שיש, אני לא מבינה פוליטיקה כלום, ואסרו אותו וכעסו עליו וזה, והתחנה שלו היה לו, היא נקראה כל השלום, והיה לו מין סלוגן כזה, All we are saying is give me a chance, תנו לי אפשרות, סיכוי. אחרי הרבה שנים, הוא שידר מהמים הטריטוריאליים, כאילו מחוץ לישראל, אחרי הרבה שנים כולם עשו את זה. נפגשו, עשו שלום, הסכמי קמפ דיוויד, לחצו ידיים וכולי. וכאילו אמרתי בתור ילדה, כאילו הוא פשוט ראה את זה קודם, הוא פשוט רצה לעשות שלום קודם, רק אסור היה, אז צריך לשמוע לחוקים ולעשות סדר. אז קורה משהו עכשיו שילדות יכולות, עם הכיסוי ראש, אף שערה לא רואים לך צדי כס שלי, לעמוד בשיא הצניעות מול נשים, כמו שההלכה מבקשת, באישור של גדולי ישראל, ולהגיד את מה שאני מרגישה, כמו שאני אומרת אותו מול בורא עולם.
זה תיקון שלי קודם כל. אני מרגישה שאני עושה עם זה תיקון, כי כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, שאת נוגעת בפנים, את מתקנת בפנים, ואת לומדת לתקשר. ולי היה קושי מאוד גדול לתקשר כשהייתי ילדה. גדלתי בבית מאוד חשוב, עכשיו בעצם זה שאני אומרת את זה פה, זה גם כאילו, לדעת שבסופו של דבר איך אומרים, הכל צף, ואוף השמיים יוליך את הכל, ותגיד את האמת שלך, אתה לא צריך להתבייש שיש לך יצר הרע, או שיש כתמי לידה, זה השם בחר בך, ובחר במסלול שלך. ואם כשהייתי ילדה נורא התביישתי לספר את זה, אז גם סבלתי. אם לא יכולתי להגיד למורה, לא הכנתי שיעורי בית כי היה מאוד קשה אתמול, או כי לא יכולתי להתרכז. אז הפסדתי. אחר כך ראיתי שגם אם חברות רצו לבוא אליי, ולא יכולתי להזמין, אז הייתי צריכה לחפש להתחמק ולשקר, והתרגלתי לא לתקשר בצורה נכונה. אז באיזשהו שלב אמרתי, לא, אני צריכה לעשות פה תיקון. עכשיו, איך את עושה תיקון? שאת כן מספרת, אבל שוב, יש את הגבולות. זה לא יכל לקרות בגיל מאוד מאוד צעיר, לכן אנחנו אומרים כל פרי בשל, בזמן שהוא בשל. אז את כל התהליכים שהייתי צריכה לעבור כדי להגיע לאיזה בשלות ובגרות של לדעת לחשוף ולספר דברים אמיתיים, לדבר את האמת שלך, לא תמיד לחשוף סיפורים, לדבר את האמת שלך, מה אתה מרגיש באותו רגע, מילים של אמת. ועדיין לא לחדור יותר מדי לגבולות של הקהל, של מי שמאזין לך, כי גם זה משהו קשה, ולא למוטט את הגבולות של עצמי, לדעת את, לעשות את האיזון, לדעת מה, איזה מינון של חשיפה להוציא, ולפעמים אפילו רק להתחיל מתוכך ולהוציא דברים שהם לא כל כך אישיים. זה כמו, זה קורה לי בעיקר בכתיבת שירה, שירים, שאני כותבת שיר בלי שום מסכות. הכי, הכי, זה טיפ אגב, באמת, מי שרוצה לכתוב טוב, אני כותבת בלי צנזורות, בלי מסננות, כלום, אני כותבת את האמת. אחרי זה שאני צריכה להוציא אותה לקהל, בוודאי שאני ארצה להיות אנושית, ואני, מתוך השיר הזה, אני קצת ישנה פה ושם איזו שורה שתיים, נשים לה קצת, לפעמים כן, תחפושת קטנה, אנושית, כדי אנחנו בכל מקרה בני אדם. וצריך את האיזון, זה לא עכשיו להוריד את המסכות, וללכת ולצעוק ברחובות, היה לי ככה, עברתי ככה, אני מתמודדת עם זה, עם זה. לא, אבל להיות יותר אמיתית, להגיד מה אני מרגישה, את האמת, מה קשה לי. וזה מאוד מרגש, ואנשים אוהבים את זה, וזה משמח, ונוגע, ומחבר, וזו תקשורת.
זאת חוכמה נשית מאוד גדולה מה שאת אומרת עכשיו, כי את אומרת להגיד את האמת, אבל לשמור על הגבולות שלי. כאילו, ובוודאי בתור נשים ששומרות תורה ומצוות, אני חושבת שהתורה והגבולות הן כזאת מתנה בשבילנו.
ממש. ממש, וזה מעניין, כי זה בין מתנה למגננה. כאילו, אנחנו עושים את זה בתור ילדים לפעמים כמנגנון הגנה. אנחנו לא רוצים להגיד שאנחנו בישנים, או כאילו, אנחנו פשוט שומרים על עצמנו. באיזשהו שלב, אנחנו גדלים ומעיזים להגיד, אני מתבייש, ואז א', כי אתה מקבל עזרה. אם לא תגיד לו, תקבל עזרה. וגם לפעמים אתה מגלה שזה אתה, זה מה שאתה, וזה המתנה שאתה, ואתה יוצר מתוך זה. זה בכל מקרה מה שאני עברתי. דווקא החולשות שלך זה אתה, כאילו ביחד עם העוצמות שלך, אבל כאילו תהיה בזה, תסכים לזה.
כשאת מדברת לפעמים אל אותה ילדה קטנה, שזה היה לה מאתגר לחיות כאן.
כן.
זה תרגיל כיתה א' של תרפיה.
כן.
מה את אומרת לה ומה היא אומרת לך?
אני מדברת אליה בתור סורי של היום, היא מדברת אליי כמו ילדה. היא אומרת לי את הפחדים שלה, ואני חושבת שכמו שכאילו שהייתה הילדה שלי שמספרת לי שהיא מפחדת, וזה מה הייתי אומרת לה. ואז אני מוצאת בתוכי מה אני יכולה להגיד לה.
מה?
לא תמיד היא מאמינה לי. אבל כן, ברגעים של חיבור אמיתי זה עובד. כן.
נכון? כן. כאילו, ההרגעה שאת מרגיעה את הילדה היא...
כן.
זה עובד.
כן.
עד להרעש הבא, כאילו.
כן.
תגידי, אם אנחנו משחקים עם אדר ודמויות, ואת יודעת, תפקידים. כן. יש משהו, והשם פקד את שרה, תפקיד בא בעומק של המילה, מאחריות, מלסמוך. באמת, כאילו, כן. ולכן כשנולד תינוק, או כשאימא בדרך ללדת אותו, אז השם היא נפקדה, כי השם סומך עליה שהיא תעשה את התפקיד שלה.
כן.
וברח לי מה רציתי לשאול אותך, אבל בפשלות אני טובה. איזה תפקיד את יותר אוהבת? כאילו, את סורי, זהו, הנה, חזר אליי.
כן.
את סורי על הבמה, או את סורי עושה ספונג'ה?
אני לא יכולה את זה בלי את זה. זה אחרת. כשיש לי את סורי על הבמה, הספונג'ה היא אחרת.
וואי.
זה צריך את זה. בדור הזה, אני לא יודעת. נסה עכשיו לסבתות שלי, שהיו צחוקות עליי, הם היו פה עכשיו.
מה הם היו אומרות, הסבתות?
הם אמרו לי, בואי, תעזבי, יצאי מהסרט. לא היו אומרות את המילים האלה, אבל זה אחר כנראה. אבל אני מרגישה שבדור של היום כן צריך את המימוש, את המקום הזה שייתן לך כן כוח לתפקד בדברים הפשוטים.
תת מה אני אומרת לבעלי המון בזמן האחרון? על כל מיני אמירות כאלה, תתם. תלוי!
תלוי
מי. אני אומרת, למשל, אני זכרת עכשיו בערב שעשינו לעילוי נשמתו של הרב עובדיה יוסף, הבת שלו, הרבנית טולדנו המקסימה, ואני בירושלים, ואז היא סיפרה על הרבנית מרגלית, עליה שלום, זכר צדיקה וקדושה לברכה, שמילה אותה, כל כך מילה אותה, התפקיד של בית וילדים ולבשל וזה וזה, וזה ממלא. ואז מישהי אמרה מהקהל, או שזה אני אמרתי, אני לא זוכרת, שבאמת אישה תהיה שלמה עם התפקיד שלה, כשלה יש את האיזון שלה.
כן.
ואחת זה ממלא אותה, כי זה מה שהיא ראתה בבית, ואחת צריכה עוד דברים, או אחת בגיל מסוים זה מספיק לה, ואחר כך היא צריכה עוד, ואחר כך היא יצאה וניסתה וראתה שלא. אז תלוי, כל אחד הוא העיקר שהכל עובד ביחד, נוסע קדימה בסדר.
בעיקר שאתה מקשיב לעצמך, ואתה יודע את האמת שלך. וזה לפעמים אתה מוצא שהאמת משתנה. תסכים לשמוע אותה, גם אם היא הופכת עצמה. גם אם פעם אחת אומרת לך, כן, עכשיו תעשי יותר במה. לא, עכשיו תעשי יותר בית. יודעת שאת תמיד יודעת בתוכך מה נכון לך.
הילדים יודעים מה את עושה?
כן.
מה הם אומרים?
זה לא פשוט. אומרים, אל תעשי לנו בושות. מכירה את זה, נכון?
בטח.
אני רואה עלייך.
בטח.
אל תעשי לנו בושות. אז אני אומרת, אני לא אעשה לכם בושות. אני לא אעשה, לא יודעת אם אני, אני לא רוצה כבוד, אבל אני גם לא מבקשת בושות. כאילו, אני לא מחפשת את הכבוד. כמו שאני לא צריכה את הכבוד, אני גם לא רוצה בושות. אל תיגעו, אני הולכת בשביל שליחות. אני הולכת לעשות קודם כל שליחות לעצמי. לעשות לעצמי טוב, ושלי טוב, לכולם טוב. איך אומרים, אמא היא דומינו רע לי. שאני אומרת, רע לי, כולם רע לי, רע לי, רע לי, רע לי, כולם רע להם. וזה טוב לי, טוב לכולם.
נכון. אנחנו יוצאות שוב להפסקת פרסומות אחרונה. אני רוצה לשאול אותך, איזה תגובה, אחר כך תעני לי, אל תעני לי עכשיו, שאת יורדת מהבמה, כאילו, היינו לפני, בילדות, התקדמנו עם החיים, צברנו ביטחון, קצת, הנה. כן. עלינו על הבמה, מחו לנו כפיים, אמרנו את הלב שלנו, קיבלנו הד חוזר, ואז יורדים מהבמה. ואני רוצה לשאול אותך, ותעני לי, אחרי ההפסקה הבאה, מה התגובה הכי מרגשת אותך, או הכי מחממת את ליבך, שאישה יכולה להגיד לך? מה את מחייכת? טוב, פרסמות ונענה על זה?
כן.
יאללה. אז כדליבה, יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה, וחוזרים עם סורי רייך, מדברים על במה, על הצגה, על אחורה, קדימה, על דמויות, על מסכות, על מתחת לאיפור של אומן, של מסע, של ביטחון עצמי. יאללה, פרסומות וחוזרות. כדליבה, חלק אחרון של השעה השנייה, חזרנו, אנחנו עם סורי רייך, מדברות ספוקן, מדברות במה, מדברות בושות עצמנו, מאחורי הקלעים, בפני הקלעים. מה מקורות ההשראה שלך?
כלום.
נדר.
עצמי, אני בעצמי. כל עוד אני חיה, יש לי מה להגיד.
כי זה היה הגוף שם שנים, כאילו, זה מתפוצץ עכשיו. כמו קונפטי כזה.
הנשמה שלי, זה משם אני לוקחת השראה, זה כאילו כשאני משתיקה את הכל, אז יש לי את מלוא השראה, אני לא צריכה לצאת לאנשהו. אני יכולה להיות בבית, בחדר, אני פשוט עושה חושך, לפעמים, כן? אני עושה חושך, וכאילו שאני לא אראה שצריך לקפל כביסה, ושאני לא אשמע טלפונים, מוציאה הקווים, אני סוגרת המכונה, שאני לא אשמע שהיא מצפצפת, שוכחת מהעולם, זה ההשראה שלי. יש לי את עצמי ואת השם, משם אני יוצרת.
אז זה יופי.
כן.
כיף לדבר על זה, נכון? כיף, זה משהו כיפי כזה. אז התחלתי לשאול אותך קודם, לפני הפרסומות, מה התגובה הכי נעימה? גם תנסחי אותה את, אבל הן
פזורות. תגובות די חוזרות על עצמן, אין הרבה תגובות, זה תגובה אחת. זה כל פעם אני יודעת בדיוק, זה אותם נשים, זה לא משנה איך היא נראית, אפילו מחרדית, חילוניה. ילדות קטנות, בנות 13, אישה בת 60, 70, כולם יורדות מהבמה, מחפשות אותי, רוצות לחבק אותי, ולפעמים אומרות לי, כל כך בכיתי, את אמרת אותי, את דיברת מהגרון שלי. זהו, זה הכי משמח אותי, כי זה מה שרציתי, וזה מה שנותן לי גם תחושה שעשיתי משהו נכון, כי חשבתי, רגע, את מדברת את עצמך, מי מעניין בכלל את השטויות שלך, את הקשיים שלך, כאילו, יאללה, את כאילו מעניינת. אבל בטח שאני מעניינת, אם אני מדברת אותך, שאני מדברת מהגרון שלך, ואת לא מצליחה להוציא את זה. ושם נתן לי מתנה שאני אצליח להוציא מילים, מילים שלך. אפילו מילים קצת שונות, אבל ההרגשה, האמת הזו, זה מה שמרגש אותי. זה נותן לי פוש להמשיך לכתוב עוד, כי אני יודעת, לא, אני לא כותבת את עצמי. גם אני אומרת, כאילו שהמלאק מגיע ואומר לי, אני כותבת שטויות, אני אומרת, אוקיי, שטויות. השטויות האלה עושות טוב למישהי. מישהי תפקה מזה, מישהי תתרגש מזה, ותעשה בעצמה איזשהו תיקון, איזה בירור. זה מה שאני עושה.
זה חסד.
כן.
נטו. זה, את יכולה לתת מתנות חומריות, אבל את נותנת מתנות רוחניות.
כן.
וזה מנהל אחר כך את כל החומר של אותו תפקוד, של אותה אישה, של תגובה אחת. איזה יפה מה שאת אומרת, סורי. זו תגובה אחת.
וכל אחת יכולה להגיד לי שזו שורה אחרת. לפעמים אני שואלת ככה אנשים, מה דיבר אלייך? מה את זוכרת? כי אני יורה טקסטים ושלא זוכרים אותם, חרוזים וכאילו עמוק כזה, לפעמים כזה גבוה גבוה, לפעמים נמוך, לא קולטים מה אני אומרת, זה 3 דקות שיכול להיות 500 מילים, ואת יורה. ואז אני שואלת לפעמים איזה בחורה, מה דיבר אלייך? איזה משפט? וכל אחת יכולה להגיד לי משפט אחר, שזה מאוד נגע בה, ואפילו אם אני אשאל אותה, מה הבנת מזה? כי זה כזה אישי שלי, ואת נגיד בחורה בת 14, ואני דיברתי נגיד על איך אני מתמודדת בהשכבה, נגיד. אז כאילו, איך זה דיבר אלייך? אז יכולה למצוא איזה משפט שדיבר אליה, ואומר, וואי, זה בדיוק מה שאני מרגישה. זה מה שמרגש אותי, שאני מדברת מהעולם שלי, ואני מתחברת ללב, כי בתוכו אנחנו אותו דבר. אנחנו אומרים שמורידים מתחת לאיפור, כולנו אותו סיפור.
איזה יפה. אז תקשיבי, בגלל שהזמן שלנו הולך ומתקתק, תקרי לנו עוד משהו, דברי לנו עוד משהו, תספקנקי לנו משהו, מה שאת רוצה, מה שאת בוחרת.
אוקיי. ספוקן או שיר?
מה שאת רוצה. הקודם היה ספוקן או שיר?
כן.
ספוקן?
כן.
מה בא לך אחי עכשיו, ברגע הזה?
בא לי שיר.
יאללה, שיר. שיר. כל שיר הוא סיפור הרי.
נכון. קוראים לשיר הזה לברוח. אוקיי? לו יכולתי לברוח לאיזה אורח חיים שיש בו אותי בשלמותי, או אז יכולתי לשמוח איזה נתח חיים הרבה לפני מותי, ולו יכלו להבין איזה פלח מאישיותי, או אז סמכו על עצם היותי. אך כל עוד אני מנסה לברוח, לא אוכל להוכיח שאין לי משהו בעייתי.
איזה יופי. כי יש משהו שכשאתה גדל ומבין שמה שביקשת לדבר כל החיים, כולם ביקשו.
כן.
ופשוט לא היה לי אומץ לדבר אותו, כי הייתי קטנה ופחדתי ממה יגידו ומילונאים, נכון?
נכון. באיזשהו שלב, במקום להגיד מה יגידו, אמרתי מה יגיד הוא, מה יגיד השם. ואם השם אוהב אותי, אז אני יכולה להגיד הכל. בקשר קרוב, כמה שהוא יותר חזק ויותר יציב ויותר אמיתי, את יכולה להגיד הכל. אז אם אני חושבת מה יגיד הוא, השם, אז אני יכולה להגיד הרבה, הרבה יותר, לפחות.
יו, איזה סיום חזק זה לתוכנית שלנו. זה קצת מזכיר לי את הרב דוב יפה, זכר צדיק וקדוש לברכה. שהיה אומר, בכל רגע תעמוד ותשאל את עצמך, מה השם רוצה ממני עכשיו? שזה מה, זאת אומרת, מה הוא? מה הוא אומר?
מה הוא יגיד על מה שאני אומרת? אם יש לנו קשר טוב, בטוח יאהב, הוא יקבל את זה.
סורי. רייך.
כן.
איזה כיף שבאת לכאן.
תודה, איזה כיף שהזמנת אותי.
תמשיכי להצליח.
אמן.
תמשיכי לתת מהלב שלך את המילים האלה שפוגשות לבבות אחרים. זהו, אום כדליבה.
תודה רבה. ברכה
בהכל.
אמן, תודה.
פגישות הילדות שלא מתקבלות לסמינר שעליו הן חולמות. דחייה. ומה היא בנפש עושה? כאב של ילדה טובה. אני מקריאה משבוע שעבר משהו מהלב שלי פנימה. וזה מתחיל ככה. לכל הילדות שלא התקבלו לסמינר שהן קיוו לו. לכל הילדות שלא התקבלו לסמינר השני ברשימה שהן רצו בו. לכל הילדות שכבר אמרו לעצמן... מה שיתנו לי זה טוב. העיקר שירצו אותי איפשהו, ויהיה לי מקום ללכת אליו בבוקר עם תלבושת ותיק וזיכרונות שהצטברו כמו אצל כולן של חברות שמחות מתקופת הסמינר. לכל הילדות המאוכזבות שפתאום מרגישות לא שייכות. לכל הילדות שחשו תחייה אחרי ששנים הן מתאמצות להיות ילדות הכי טובות והכי נשמות והכי משתדלות. גם אלה שבמכתב הסירוב תרצו להן את אי קבלתן ב... לא, לא, זה לא בגללכן, אלא בגלל משהו שסבתא של סבתא שלכן עשתה, או בגלל שסבא של סבא שלכן אמר מילה לו במקום כשישב על ספסל איזה יום בגינה ונתפס מפטפט עם עובר אורח. לכל הילדות, בכל הדורות, שלא התקבלו לסמינר שהם רצו ובחו. ילדות יקרות, אתן צודקות. זה מעליב וזה פוגע, וזה עושה משבר של אמונה ומשבר של חברה, ושאלות של מה אני עושה פה בכלל, למה זה מגיע לי, זאת תורה וזה שכרה, זה אלבון, זה גומר, זה הורס, זה עושה גלים של דמעות, זאת תחושה נוראה של מה עשיתי רע, שמה נראה לכם שאני זאת שאזיק לתואר שלכם? אותי אתם לא רוצים? זה צובט בנקודה הכי עמוקה בפנים. זה פוצע, זה לא פייר. לא, לא. לא תבוא כאן תכף המילה אבל בתוך הטקסט. גם לא תבוא פה המילה חבל.
מי שלא היה שם איתכן ועם ההורים שלכן, לא יוכל להבין את סתירת הלחי הזאת גם שלהם, של האנשים הבוגרים שילדו אתכן וכל כך רצו בשבילכן עולם של תורה שכולו טוב. לא, לא תהיה פה המילה אבל, כי גל האלבון הזה ילך איתכן קדימה. הוא דווקא יקרב ביניכן ובין ההורים שלכן. יום אחד הוא יסיים את חלקו בלבבכן, ישאיר בו הרבה כעס, יגרום לכן לזרוק, למחות, לא לרצות. דחייה הוא הרגש הכי קשה בעולם, הוא מלך הכאב. הוא פוגש את כולנו, הוא בא לידי ביטוי בכל מיני פלטפורמות, הוא מתחפש עוד הרבה לפני פורים, בכל חברה, בכל גיל, בכל מגזר, בכל עדה, בכל חתך סוציו-אקונומי. הוא קיים גם בגן של שרה. הוא הרגע הזה שלא רואים אותך, שלא מחזירים לך את האור שאת נתת. זה שהתאמצת עליו כל כך, הוא האמירה, את לא מספיק טובה. כשאת בכלל לא מבינה למה. דחייה הינו רגש שבא בכל מיני צורות. הוא ההפך מהתחושה הנעימה של שייכות וחיבוק והכלה, וכמה שאת מקסימה, הוא חלק מהמערכת שנקראת חיים. לא. לא יהיה פה אבל ולא יהיה פה חבל, יהיה פה רק זמן ומחשבה. ומה אני עכשיו עושה? חייבת לגלות לכן סוד שפעם גיליתי אותו רק לרוחמה, העורכת שלי בעיתון כתיפה, ומאז לא דיברתי אותו לאיש. אבל עכשיו, אחרי שנים, עם כמויות המיילים שקיבלתי מכן, אמאות יקרות, נערות צדיקות שלא התקבלו לסמינר שרציתן ללמוד בו, למרות שאתן הכי טובות והכי מתאמצות, כבר שנים מתכוננות לרגע הזה, אני חייבת לספר לכם על דחייה פרטית שלי. תבטיחו לי שלעולם אל תיבהלו ואל תתפעלו מאנשים כוחניים שעושים רעש. השם מסדר את הכל לאט לאט ובשקט. הוא יודע בדיוק מה שוות הילדות הצדיקות שלו, שרוצות לעשות רק טוב לעולם, רגע לפני שהן מגלות את התככים, הקומבינות והאפליות. לפני הרבה שנים, בעיר פריפרית אחת, גרה אמא צעירה, בעלת תשובה. אחת שאהבה עוד מהילדות לכתוב את הלב שלה. אני, זו הייתי אני, צעירה וחסרת ביטחון. אספתי אומץ וחרפה, וכתבתי מייל מעודן לאחת מאורחות העיתונים החשובים. עורכת מתנסית. ששכחה שגאווה, תאווה וכבוד מעבירים את האדם מן העולם. שכחה שאלוקים אוהב את ילדי הגן. גם אם הן בעלות תשובה שרק בקעו מן הביצה. ביקשתי ממנה בתחנונים לכתוב אצלה בעיתון הקדוש. משהו, אחד, שתרשה לי, בבקשה. והחזירה לי מייל הכי מעליב שיש. היא הסבירה לי כמה אני לא. וכמה חבל לי על הזמן. דמעות חנקו בי. הימים חלפו. היא נעלמה מהזירה. שמעתי גם שעוד כמה דברים נעלמו ממנה. אני לא כועסת עליה במילימטר. אישה טובה. לא, אני לא אשתמש במילה אבל ולא במילה חבל. אני כן אכתוב שכל התחיות בעולם באות הרי באמת מבורא עולם. הוא שם אותנו בימי התחייה על הולד מכוון. מזכיר לנו ממקום רחוק יותר. מקום מסתתר, מלכה אסתר, מי רוצה אותנו באמת? וברגע אחד, דווקא מהמקום הכי מפתיע, הופך עבורנו את תחושת הדחייה לתחייה. בטף, בעוצמה הרבה יותר גדולה. חכי ילדה. אמונה, התקבלת אל תהליך. זה מה שעכשיו אלוקים מסביר לך שצריך. קדליבה, אסתי הרשקוביץ, פסח בגד, כאן אפרת ברזל, רוצו לחבק את הילדים שלכם. להתראות.